אנחנו עכשיו בפרק ה'. פרק ה' הוא פרק קצר יחסית. כמו שאנחנו ראינו, אנחנו נקרא את כמה פסוקים, קבוצת פסוקים אחת, ונעבור פסוק פסוק. הפסוקים פה במיוחד בפרק ה' קצת קשים, מדברים בעיקר על הנקודה הזאת של אישה זרה והפיתוי שלה. וכמו שאמרנו בהקדמה, ששלמה המלך כותב בתחילת בפרק הראשון, להבין משל ומליצה, כל דבר הוא יש בו מצד אחד הוא משל למשהו וצריך להבין את המשל למה הוא רומז, אבל מצד שני זה ששלמה נקט את זה במשל, אין דברי תורה יוצאים מדי פשוטם. זאת אומרת, יש כאן גם רובד של פשוט פשוט וגם מה שהוא רומז עליו. בדרך כלל אישה זרה, ואנחנו נראה את זה גם במדרשים, זה מינות, אפיקורסות, עבודה זרה, דעות משובשות, והוא רומז עליהם. ויש כאן במובן הפשוט גם כן את האישה זרה ופיתויי עצמם. ודרך אגב, גם אגיד, המשל הוא לא איזה במקרה כזה, לפעמים אנחנו מוצאים משל שאין לו קשר. באמת כל מיני דברים רוחניים גדולים, הקדוש ברוך הוא נתן להם גם כן איזה שהם מתגשמים, הם באים לידי ביטוי בדברים האלה, אבל יש קשר ביניהם. זה לא משל שאין לו שום קשר לנמשל, הוא רק גורם לנו, מוביל אותנו למחשבה או לסיפור ולדבר הזה. יש קשר ביניהם. טוב, אנחנו נתחיל. פרק ה', בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הת אוזניך. לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו. כי נופת תיתופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרה חלענה חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו, אור החיים פן תפלס, נאו מעגלותיה לא תדע. אז פסוק א', בני לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי את אוזניך. אנחנו כבר התרגלנו, חוכמה זה השנים שאדם מקבל ממישהו את החוכמה. התבונה זה שאחרי שהוא קיבל את את המידע, הוא קיבל את החוכמה, את עצם התורה, הוא מבין דבר מתוך דבר. אז בני לחוכמתי הקשיבה, כי אתה צריך להקשיב, לקבל מהרב, לקבל מהספרים את החוכמה, ואז יותר מלהקשיבה, הת אוזניך זה כבר משהו יותר עמוק, לתבונתי הת אוזניך. ודברי תורה צריכים להיכנות בתשומת לב. בכלל, בלימוד שלנו, מה שאנחנו צריכים לפתח בשנים הללו, זה את הרגישות ואת העדינות לדברי תורה. למדת, אתה יכול ללמוד עמוד משלם, אתה יכול ללמוד תוספות מיד. הרב שלח אותך לתוספות, למדתי. אחרי 5 דקות להגיד לרב, רק רגע, למדתי את הדבר הזה, מה יש עוד לעשות? זה ככה תמיד, בשיעור א', בזמן, לעמוד כל כך הרבה זמן על דבר אחד, לאדם מפתח את הרגישות, לשים לב למה התוספות התבטא ככה, איך הוא שאל, מה פה הנקודה שמבצבצת מתחת לדברים, זה לתבונתי את אוזניך, זה הדברים שמתפתחים, אנחנו צריכים לפתח אותם. עיקר ההקדשה היא לדבר הזה, לפתח את היכולת לשים לב לדברים, או לעלות על הנקודה המרכזית שבסוגיה. המון 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 פרטים, זה הנקודת הכלל. המון המון פרטים, ומה הכלל שיוצא משכן, מה התפיסת עולם שמובילה אותנו מהדברים האלה, זה צריך הת אוזניך. לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו. פה לא ראיתי, פה ייזהר לשמור את המחשבות, אמרנו מזימות, זה מילה שיש בה גם מזימה, זה גם זימה, אבל פה זה גם בלשון החיובי, מזימות אצל בספר משלי זה מחשבות. אולי, ככה כתב תלמידו של הגר"א רמי שיקלוב, זה קשור למחשבות של באמת עבירה. אבל זה מחשבות. מזימה תשמור עליך, התורה תשמור עליך ממחשבות של הרהורים, גם ערום זה בלשון שלילית, אבל עורמה בספר שלמה זה לשון של חוכמה. לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצורו. כי נופת תיתופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה. מה יש לנו פה ביצר הרע הזה הגדול הזה? יש בו הגר"א אומר לפני המעשה ואחרי המעשה. לפני המעשה זה נורא נורא מפתה, כי נופת היא תופנה שפתי זרה, שהיא מפתה. וזה כוח עצום וגדול של התמודדות גדולה, נופת היא תופנה שפתי זרה. וחלק משמן חיקה בשעת המעשה. זה היצר הזה של העריות. אבל בא הפסוק הבא ואומר, ואחריתה מרק הלענה, חלענה חדה כחרב פיות. כנגד החלק הראשון של נופת תיטופנה, נופת זה איזה מין בוסם כזה, שכביכול מעלה ריח טוב, אז בסוף אתה תשים לב שזה מרק הלענה. וכנגד החלק משמן חיכה, שזה נראה חלק, אתה תראה שזה דוקר כמו חרב. זה מקביל, הפסוק ג' לפסוק ד', כי נופת תיטופנה, שפתי זרה וחלק משמן חיקה בהתחלה, בדמיון, אבל אחר כך, אחריתה מרק על הענק, חדה כחרב פיות, אנחנו רואים את זה במוחש, זה נשמע, זה הכל השקר, אין לו רגליים, זה נשמע מפתה, וזה נראה ככה, מלא 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 מלא, זה רצון כזה של תשוקה, ובסוף הבל, זה כלום, אדם אחר כך מרגיש זרוק כזה, מרגיש מרוקן לגמרי, שזה כלום. עוד מעט נראה איך שלמה המלך מתאר את האדם אחר כך. זה כלום, זה חרב, זה עושה את האדם, מרוקן אותו, זו המילה אני חושב הכי מדויקת, מתישה אותו, מרוקנת אותו. אין לו תוך בכלל, הוא לא אדם. רגליה יורדות מוות, שאול שעדיה יתמוכו, זה כבר פסוק כבר יותר גבוה לנו, זה כבר מדבר לא מה שקורה בעולם הזה, שאנחנו יכולים להרגיש את זה, שזה כלום, שחריטה כמרק על הענה חדה כחרב פיות, זה כבר מדבר על התגמול בעולם הבא, שיש מוות ואחר כך שאול, זה כל מיני דברים שאנחנו פחות מבינים, אבל זה מוביל אותך, זה מוריד ממך את כל חיי העולם הבא. אורח חיים פן תפלס, נאו מעגלותיה לא תדע. פה אומרים המפרשים, אורח חיים פן תפלס, נאו מעגלותיה לא תדע, שצריך להתרחק, עוד מעט נרחק מעליה דרכך, זה יהיה פסוק בהמשך, אדם לא יגיד, טוב, את זה אני לוקח, את זה אני לא לוקח. יש איזה יצר של עריות, כן, אבל אני אכנס ולא אפגע, או אני הולך עד לשם, או אני ידע לשמור את עצמי. זאת אומרת, אתה נכנס לאיזה משהו כזה, ואור, אני רק רואה, אני רק שומע, אני רק, איך, אור החיים פן תפלס. אחר כך, אתה כבר לא יכול לפלס ולחלץ את עצמך משם. נאו מעגלותיה, אתה כבר לא תדע. למה? כי גם משתבש השכל. לאדם יש שכל ישר, יש איזו תבונה כזאת, והיצר אוכל ונוגס אותו, והוא כבר אור החיים פן תפלס, נאו מעגלותיה, לא תדע. זה מה שקשור פה להקשר של הפסוקים. מעניין שחזל דרשו את הפסוק הזה בפני עצמו, צריך להבין למה פה, הרש"י כותב את זה, אבל זה מביא שחזל למדו מפה, מביאים תמיד את הפסוק, שהתורה לא נתנה שכר למצוות. למה? כי אם התורה הייתה נותנת שכר למצוות, אז אדם היה אומר, אני עושה את המצווה הזאת, אני עושה את המצווה הזאת, אור החיים פן תפלס. נאו מעגלותיה לא תדע, כי הפסוק, חזל דורשים את הפסוק הזה, לענייני תורה, אני קורא לכם רש"י, כך דרשו חכמים, סלסל הקדוש ברוך הוא מתן שכרן של מצוות ולא פרשן, כדי שלא יראה אדם מצווה שמתן שכרה מרובה וידבק בה, ויניח שר המצוות. וזה פתרונו, כדי שלא תפלס אורחות התורה איזו לקח ואיזו להניח. לכך נעו מעגלותיה הניעה הקדוש ברוך הוא נתיבותיה ולא הודיעה. זהו מדרש אגדה. ככה רש"י כותב, ולפי סדר המקראות שכתוב אחריו, הרחק מעליה דרכיך, נראה שעדיין לא הפסיק בעניין האישה הזאת הסוררת. וכן יש לפרש, אורח חיים פן תפלס, אל תשקול אורח חיים אצל אותה זרה לומר איזו לעשות, זו או זו, כי מעגלותיה נעו לשאול ולא תדע להיזהר עד אשר תנוע ותיפול. אי אפשר להגיד כזה משהו, אני אקח רק קצת, אני אסתכל מהצד, בעצימת עין, צריך להתרחק. ואתה בנים, אני ממשיך, ואתה בנים שימעו לי, ואל תסורו מאמרי פי. הרחק מעליה דרכיך, ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים עודיך, ושנותיך לאכזרי. פן יסבעו זרים כוחיך, ועצביך בבית נוכרי. ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושאריך, ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נעץ ליבי, ולא שמעתי בכל מוריי ולמלמדיי לא איתיתי אוזני, כי מה תהיתי בכל רע בתוך קהל ועדה. ממשיך במשל הזה שאמרנו שהכל גם במפרשים פה, זה הכל גם על מינות. אני אקרא לכם מתוך הגמרא בעבודה זרה: הרחק מעליה דרכיך, זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הרשות. והגמרא ממשיכה ואומרת: ואיכא דאמרי, הרחק מעליה דרכיך, זו מינות והרשות. זה אולי רשות, זה אולי פוליטיקה, אולי כל מיני דברים כאלה של זה. ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הזונה. וכמה אמר רב חסדא? ארבע אמות. זאת אומרת, רואים מפורש, חכמים הבינו שכל הדברים האלה של אישה זרה זה משל תמיד גם למינות ואפיקורסות. אני קורא עוד מתוך דברי חז"ל: הרחק מעליה דרכיך ואל תיקח ולפתח ביתה, הרחק מעליה דרכיך, זה אפיקורסים שאומרים לו לאדם, אל תלך בין האפיקורסים ואל תיכנס שם, השם תיכשל בהם. ושם תאמר, בוטח אני בעצמי שאף על פי שאני הולך לשם אני נכשל בהם, או שמא תאמר, שומע אני דבריהם וחוזר בי. תלמוד לומר, כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים. אדם ככה שומע דעות משובשות, זה מוריד לו את התמימות. מוריד לו את התמימות. ולהחזיר תמימות זה העבודה הקשה ביותר שיש. אפשר להשיב את השכל, אפשר להשיב את המעשה, אבל איזה תום כזה של ילדות שיש, משהו אחד כזה, דעה משובשת אחת, מראה פעם שזה, זה אחר כך מקלקל, מקלקל, מקלקל. אפשר להחזיר את התמימות, אבל זה העבודה הקשה שבמקדש.
לא, אבל צריך מכל דבר זה לבוח ככה, או שזה
בהכרח
מה... האם זה מלמד כל
המצוות,
או רק באפיקורסים
ובזמות? אז במיוחד בהם. עוד מעט אנחנו נראה, במיוחד, במיוחד בהם. יש משהו שהוא קשור אצלהם שם, שהוא משבש. בכל מיני דברים כאלה, כן, ברגע שאני אפילו לא רוצה להביא דוגמאות, אדם, אנחנו ברוך השם חיים במקום שיש תמימות, אז לפעמים אפילו להסביר מה קורה בחוץ ומה לא לראות, זה כבר בעצמו נותן לך פתאום כבר מחשבות. לפעמים זה בעיה, אבל תראה, אני אומר, ברוך השם, בלי עכשיו בכלל אפילו לפתח את מה שאני אומר, תראה, אנחנו יושבים והוגים בדברי ראשונים, ויכולים יום שלם, כל כך פשוט לנו, זה בכלל לא נושא שמדברים עליו בישיבה שראשונים כמלאכים. זה בעמות, ביסוד, היסודות שלנו. מה זאת אומרת? אביי אמר משהו, חווה אמר משהו, תוסות שואל, ואנחנו יושבים יום שלם, ויש אנשים שכבר נחשפו לכל מיני דברים כאלה, ואיזה עבודה זה עכשיו. ולהחזיר את התמימות קשה. אני אומר, אנחנו חיים בתמים, ברוך השם, וככה צריך גם, זה נכון בכל דבר, אבל במיוחד בדברים הללו. כן. אני לא יודע להגיד לך תשובה ככה מסודרת, איך זה, אני חושב שדם השתשיב לאפיקורס זה ודאי לא בשלב הראשון. זאת אומרת, אתה לא לומד כבר עכשיו מה לומד של אפיקורס, אנחנו עכשיו מתמלאים. ויש גם אנשים מיוחדים, רואים את זה גם בגמרא, שהיו תמיד ככה אנשים שישלחו אותם לוויכוחים. שכל הדורות, היה להם את הסגולה ואת היכולת לדעת, להשיב, היה להם את ה... חיסון הזה שלא פגע בתמימות שלהם. אדם תמיד צריך לפגוש, לבדוק שלא נפגעה תמימותו. הרב מדמד, אני אומר בהקשר פרשת שבוע, שהייתה לתיבת נוח, שהיה שחיתות, שחיתות גדולה בארץ. תיבת נוח בעיקר מה שהיא עשתה, זה לא להציל מבחוץ, אלא לתקן מבפנים את מה? לחדש חיים טהורים, נקיים, זקים, לא מושחתים, בפנים. זה מה שעשתה תיבת נוח. אז הרב מדבר שם, שככה זה גם בחיי האדם הפרטי. זה מתאים קצת לתקופה שלנו, אני אקרא מנחם, הבנים נמצאים עכשיו בבידוד. בידוד, אתה יכול לקחת, לא, בידוד, קח אותו למקום הטוב שבו, זה לא טבעי. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איזה משהו, תתרכז עכשיו במי שאתה. תחיה את מי שאתה, את לא, איך שהחברה מסתכלת עליך. זה בדיוק תיבת נוח. איזה זמן כזה שאדם צריך בתיבת נוח, ואז הרב כותב, שולחים איזה יונה, אדם מרגיש רק כגבון, זה לא המקום הטבעי, אדם צריך לתקן את העולם ולחיות בתוך העולם ולפעול בתוך המציאות, אז הוא שולח איזה יונה, איזה עורב ככה הולך איזה פעם, לראות אם אני באמת התחסנתי, אם באמת כבר, זה לא מדבר עליי כבר היצר הרע הזה, זה כבר לא, זה לא, זה אפילו לא מפתה אותי, הוא עושה, שולח לו איזה יונה פעם, איזה עורב, זה, ובודק, ואז שהוא מרגיש שכבר באמת יבשה הארץ, אז הוא יוצא לעולם.
רק
מי
שירגיש
ילך הצבא,
או רק מי ש... כאילו, לא יודע, אנחנו לא יודעים להרגיש.
כן, אני אומר, אני... לתרגם את זה אחר כך למעשה, זה באמת גם כל אחד ואחד, ואין כאן... זה לא פשוט, אבל כשאתה יודע את היסוד הזה, זה כבר בעצמו מנחה אותך. ולא רק שאילו אתה אומר, אני אקרא ולא אתה. אין. גם צריך לדעת שזה היסוד, ואחר כך הוא הולך. אם אתה כבר במקרה הבאת את הדוגמה של הצבא, אז ברור שזה שאנחנו פה נמצאים בהסדר, זה מעלה שאין כדוגמתה. אני עכשיו במקרה חווה את זה, כי הבן שלי עכשיו נמצא בצבא, הוא במקרה בפלוגה יחד עם החבר'ה שלנו בישיבה. את מי שהוא שומע ורואה ומרגיש, וזה באמת אני לאורך כל השנים שאני נמצא בישיבה, ותמיד אני שואל את הבחורים מה נשמע, ומרגיש שיש משהו, אנחנו ממש קרובים לחילותיו של דוד המלך. אנשים כל הזמן תמיד בשמחה, ובקדושה, ואדרבה זה פותח אותה משהו, באמת מחיל אל חיל של עבודת השם. זה התגברות עבודת השם. יש כאלה שיותר, יש כאלה שיותר צריכים את זה. כאילו זה פועל בהם, הם יותר נזקקים לזה גם. זה דברים נוספים שזה נותן, אני אומר, לא על עיקר מה שאנחנו לא הולכים בשביל זה, אבל הרבה דברים שזה נותן, באמת, איזה מין גבורה כזאת של קדושה, של תורה ושל עוצמה כזאת שזה מגיע עד למעשה, זה אולי הערך של הנקודה הזאת של ההסדר. זה מציב איזה מין רף ומטרה ככה בכלל, איזה צבא אנחנו צריכים להעמיד. משהו כן, כשאדם מתגייס לבד, כל אחד יש תמיד שיקולים, אבל כהדרכת כלל, אז הוא עושה את העבודה ואת השיקול הפרטי שלו, ופה מציבים גם איזשהו דוגמה, בוא וראה דוגמתך, הנה זה מדינה לדוגמה, הנה יש כבר אנחנו בבועה של מה שיהיה לנו, וזה באמת לא משל מה שאני אומר, זה באמת רואים משהו מופלא, וגם הצבא מתקדם והכל דברים, וזה בא לי כל חייל במחלקה שם קיבל ארבעת המינים. שאלו את החבר'ה. איפה אנחנו נמצאים? לפעול לראות, זה מדינת ישראל וצבא קודש, ממש. ויש עם סוכות, יש בשטח ועושים סוכות גדולות. מעץ. דברים נפלאים. אז להוריד את הדברים לפרטים זה כבר כל אחד ואחד וכל מצב ומצב. אבל את הרעיון הזה שיש דברים ש... להתרחק מהם. ואתה בנים שימו לי ואל תסורו מאמרי פי, הגר"א כותב, שימו לי ואל תסורי ולחזור, חזרות. יש דברים ידיעות שאדם צריך לקנות ואחר כך לא להסיר, לא להסיר את עצמו מהם. הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. לא רק להרחק, אלא לא להתקרב לדברים האלה בכלל. הגר"א גם פה רומז שזה גם יש כאן דברים שכבר ראינו בעבר, יש חמדה ותאווה, הרחק מעליה דרכך, אז יש כנגד החמדה יותר ממון, חמדה זה ברוח, ואל תקרב אל פתח ביתה, זה שייך לתאווה בנפש. פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך לאכזרי, וכל כך הגר"א כותב, זה כנגד, יש לנו נשמה רוח ונפש. התורה זה הנשמה. ואתה בנים שימו לי, ואל תסורו מאמרי פי. ומה זה ההפך מתורה? פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך לאכזרי. הוד. התורה נותנת הוד. תראו איזה מילה. איזה רוממות נפש. קשה להביע במילים אחרות, אבל יש איזה משהו חן כזה. פנימיות כזאת היא מוצקה שהתורה נותנת. וכשאדם הוא בלי הדבר הזה, רקנות. אז שימו לי, כי אם ההפך, אז אין, הנשמה לא מהירה. פן תיתן לאחרים הודך ושנותיך לאכזרי. פן יסבעו זרים כוחך ועצבך בבית נוכרי.
מה? מה זה בנפש
לנשמה? נפש כבר קשורה יותר לגוף. התורה היא כולה נשמת אלוה ממעל, ואנחנו, והיא מחיה את הדברים היותר פנימיים שלנו, וזורקת את זה עד לגוף שלנו. עד להוד הזה שרואים, הדרת פנים גם מדבר על המושג הזה. מושג שיש, התורה נותנת, ותראה שהפנים, דיברנו על זה גם, משתנות. הדרת פנים שהנשמה יש לה כוח לתת. הודך, פן יסבעו זרים כוחך ועצבך בבית נוכרי, הגרא אומר שזה יותר שייך לחמדה, ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושעריך, זה התאווה שהיא מכלה את הבשר. היא מיישנת, היא גורמת כילוי בשר. אז יש לנו תורה, נשמה, חמדה של רדיפת ממון, זה יותר שייך לאיזה רוח כזאת שאופפת את האדם, ותאווה. פשט הכתוב אבל, ונהמת באחיתה בכל בשרך ושעריך, זה כשאדם מגיע, כל אדם מגיע בסוף לשנים, שהוא מבוגר, ושהוא כבר, ואז הוא אומר, מה עשיתי בחיי? ומי שהלך אחרי היצר, אז הוא ינהם באחריתו, בכלות בשרו ושערו, ואמרת, איך שניתי מוסר, ותוכחת נעץ ליבי, שניתי איסורים, לא רציתי אותם, ומוסר לא רציתי, ותוכחת אומר, זה לא שהוא שנה, גרא כותב, אלא הוא לוקח רק את הסיפורים של התורה, אבל לא את מה שבאמת התורה מדריכה, לא באמת מה שזה מחייב, מה שצריך לקחת, לוקח רק את החיצוני, ולא שמעתי בכל מוריי ולמלמדיי, לא היטיתי אוזני, זה אחרי שאדם הלך אחרי האיש שהיא חלקה נופת תיתופנה וחלק משמן חיקה, וזה הכל מפתה, 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 אבל כשאתה מגיע ונהמת באחריתך, בכלות בשרך ושעריך, אתה אומר, איך שניתי מוסר ותוכחת נעץ ליבי? למה לא שמעתי בכל מוריי ולמלמדיי, לא היטיתי אוזני? כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. רש"י כותב, כפסע, כמעט הייתי בכל רע, כפסע ביני ובין גיהנום. בתוך קהל ועדה שיראה קלונו ברבים. עכשיו יש לנו את הקבוצת פסוקים, שהיא עוד פעם, היא על האישה של האדם עצמו שהוא בוחר בה, והוא מתחתן איתה, הוא נושא אותה ואוהב אותה, ואם אמרנו שהאישה הזרה זה האמינות, אז כל הפסוקים האלה, ורואים שחזר דרשו ככה את הפסוקים, זה הכל על התורה שאדם צריך ללמוד. אני קורא עכשיו את הפסוקים עד סוף הפרק. שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך, יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. איילת אהבים ביעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני בזרה, ותחבק חק נוכריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. אבונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאו יתמך. הוא ימות באל מוסר, וברוב יבלתו ישגה. שתי מים מבוריך, יש, שימו לב שיש כאן כמה דימויים, שלוש דימויים למים. שתי מים מבוריך, אחר כך נוזלים מתוך בעריך, יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים, אומר הגר"א, גם המלבים פה, שתי מים מבוריך, עוד פעם, בור זה משהו שזה לא מעיין, זה מים מכונסים. בהתחלה, כנגד התקופה הראשונה שאדם, כמו שקראנו לתקופת החוכמה, שאדם לומד מרבותיו ומכנס לעצמו את החוכמה. אחר כך, נוזלים מתוך בעריך, אדם כבר מחדש, המשנה במסכת אבות, כל הלומד תורה לשמה, נעשה כמעיין המתגבר. יש תקופה כזאת, צריך לדעת שיש שלבים בחיים, ולא שאדם כבר ישר רוצה להגיע לדבר הזה. יש, אנחנו עכשיו, יש בשנים הראשונות תקופה של כינוס, כינוס וללמוד, ולגור חוכמה, ולהתמיד, ולשקוד, ואחר כך גם נפתחים המעיינות. אחרי שאדם עוגר, נפתחים, יש תקופה מעיינות להמתין ולא להתייאש, שיפוצו מעיינותיך החוצה, זה קודם כל כמעיין המתגבר, ואחר כך זה הבינה כבר שיש לו, זה כבר היכולת שלו כל הזמן להתחדש ולחדש ולמצוא מרגליות בתוך התורה שהם מחיים אותו. מים חיים, מעיין. תקופה שנייה, ואחר כך התקופה השלישית של האדם זה, יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. גם זה, הגר"א כותב שזה אפילו בתוך החוצה, אז יש גם, יפוצו מעיינותיך חוצה תלמידים, ברחובות פלגי מים, המאירי כותב שזה ספרים שאדם מוציא. הם מגיעים אפילו לאנשים שהוא לא יודע. ולדורות שהם בכלל לא אחריו. איזו יכולת כזאת היא, זה אדם שהוא חי את עצמו. שתי מים מבוריך, נוזלים מתוך בעריך, יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. אדם, כל החמדה וכל היצר הרע, זה כל הזמן יש לנו יצר הרע לחיות את המגרש של השני. כל הזמן להיות את השני. תהיה מי שאתה. והתורה, בראש ובראשונה מה שהיא עושה, היא עושה אותנו אנחנו. ונהיה, פעם מישהו, איזה רב אחד היה אמר שבברכת התורה אנחנו רואים, ונהיה אנחנו. קודם כל אנחנו על ידי הלימוד תורה, מי שאנחנו. אנחנו ממלאים את הנשמה שלנו. אנחנו מקשיבים לעצמנו, למנגינת חיינו, ורק התורה עושה את זה. שתי מים מבוריך, ואחר כך נוזלים מתוך בעריך, ואחר כך יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים, אבל הדגש בפסוקים זה אתה, תהיה מי שאתה, ואל תסתכל על דברים אחרים. יהיו לך לבדך ואין זרים איתך, מעניין זה כבר, גם הגרח וגם המלבים ראיתי פה, שאומרים שלפעמים יש לאדם איזה יצר כזה, אני הכנתי את הסוגיה הזאת, אני ישבתי כמה שעות, מה אני עכשיו אתן שיעור ובשנייה אני אעביר את כל מה ש... אני הגעתי והוא בכלל לא קיבל את זה במתנה. אז יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. מה שמגיע לאדם מגיע לאדם, שלא יעשה חשבונות כאלה של לשמור את החוכמה לעצמו, לא לגלות חוכמה. תהיה נדיב. יפוצו מעיינותיך החוצה זה גם ציווי. אם למדת תורה הרבה פעם מישהו אמר אל תשמור אותה לעצמך. תן אותה, תן בשפע, ואל תעשה איזה חשבונות כאלה שידעו את מה שאני... לא יהיה לי מה להגיד, כי אני כבר אמרתי את מה שאמרתי. תן, לב נדיב. יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך. יהי מקורך ברוך, אתה כל הזמן תתחדש, אבל אתה גם תשמח במה שלמדת. יש כאן משהו בגרא, תראו משהו נפלא. אז אמרנו, יהי מקורך ברוך, שאתה כל הזמן שאתה נמצא במקור, במעיין הוא נובע, אתה כל הזמן שותה מים חיים. אבל שמח גם כן במה שעשית. מה שעשית בעבר, זה אולי, יש את הלהיות, כל הזמן להתחדש, אולי בכלל זה המילה שאנחנו צריכים, המשפט שאנחנו צריכים כל הזמן ללכת איתו, כל הזמן להיות חדשן, להתחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל הזמן להיות פורה. מצד שני, זה שהפוריות הזאת לא תגרום לנו לשבור מוסכמות. כי יש אנשים באמת שהם קבועים באיזה מקום, הם שם בעבודה, אי אפשר להזיז אותם, אי אפשר להזיז אותם ממקומם, אי אפשר להזיז אותם ממחשבותם, מכל דבר אי אפשר להזיז אותם. לא, יהי מקורך ברוך, כל הזמן מבורך. מצד שני, יש כאלה שהם באמת כל הזמן עם אנרגיה ועוד זמן, אז הם לא יציבים. צריכים פה, אחר כך פה, אחר כך בישיבה הזאת, אחר כך במקום הזה, אחר כך... בגלל איזה נתכונה שבאמת טובה. יהי מקורך ברוך, שמח ואשת נעוריך. תתחדש כל הזמן עם מה שיש. זה הרז. זה היסוד של כל החיים. יהי מקורך ברוך, ושמח באשת נעוריך. אומר הגר"א. שהוא לוקח את זה למשהו של נקודה של רמז של פשט וסוד. יהי מקורך ברוך שתהיה כמעיין הנובע שיתברך מקורך ושמח מאשת נעוריך, אף על פי כן תשמח במה שכבר חידשת. אל תזלזל במה שקנית אותו כבר. וזהו, אף על פי שיהיה מקורך ברוך ותהיה כמעיין הנובע ותבין הסוד על מכונו ותמיד יגלה לך דברים, אדם מגיע כבר לדרגה של סוד, הוא יודע כל מיני דברים, אף על פי כן, שמח מאשת נעוריך, כלומר, תהיה לך שמחה במה שחידשת על פי הפשט. וכשתבין הסוד, תראה הפשט איך הוא נכון ואמת, ואיך אין בה יותר כלל, ותשמח אז יותר בפשט שחידשת מנעוריך. כמה פעמים הגר"א במשלי אומר שיש קשר בין הפשט והרמז והסוד? זה לא שלומדים פשט? טוב, עכשיו נלמד קבלה, עכשיו זוהר. זה כאילו, זה תחום אחד, זה תחום אחד. לא. הסוד הוא עומק הפשט. כשאדם לומד פשט, הוא כבר פתח פתח לסוד. כשהוא העמיק עוד יותר בתוספות, הוא הבין לתובנה מסוימת, היא סוד. כשהוא עוד יותר יפשיט אותה, יפשיט אותה, יכלול, ימצא את הכלל שבה, הוא ימצא גדר של סוד. וכשאדם מגיע לדברים גדולים, 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 בסוף חייו, בסוד, שמח באשת נעוריך, בפשטות הפשוטים ביותר שאתה למדת, ותראה איך זה באמת מוביל לשם. ואיך באמת הפשט הוא כל כך משמח עכשיו. תבין את את הפשט. זה אולי גם כמשל לחיים, אמרנו, עם כל הפסוק הזה הוא ככה, מצד אחד להתחדש ומצד שני לשמור מסגרת, זה ממש הרעיון של הפסוק. אז גם, כן, בסוף תדע שהסוד, מה הסוד בא, זה לא שהסוד בא לעשות את הדברים פשוטיים. הסוד הוא בסוף לראות איך הפשט הוא מהיר ומשמח. רק כשאתה לפעמים לא מגיע לסוד, אז הפשט הוא רדוד. אבל בסוף שאתה מגיע לסוד, אתה רואה איך הפשט הוא המהיר. וזה מה שנגיע לימות המשיח, אנחנו נראה החיים מסמכים כשלעצמם, במעשה. האלוקות נמצאת בתוך המציאות בעצמה. אבל שאתה עוד לא יודע שיש סוד, אז החיים הם כביכול רדודים. וכשאתה מגיע לעומק שלהם, אתה רואה את האלוקות שבתוך, איך השפת אמת אומר, כוח מעשיו יגיד לעמו, למצוא את הכוח שיש במעשים, את הפנימיות שיש במעשים, אתה רואה כמה המעשים עצמם, האנשים עצמם, המעשים עצמם, הגאולה, החיים עצמם, הם מסמכים, כי הם כולם אלוקיים. אשת נעוריך, הפשט. הסוד תפקידו לגלות שהפשט הוא משמח והוא כולו מלא עוד אלוקים. ולמה תשגה בני, הילת האבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה, תשגה תמיד. זה, מה זה תשגה תמיד? ראיתי רש"י כותב, תשגה תעסוק תמיד. שגיון, אני לא יודע, איך, מה הפירוש בדוד? שגיון לדוד? שגיון זה מחשבה, צריך לראות שם במפרשים. תשגה, רש"י אומר, תעסוק תמיד, הוא לשון ערבי. ורבותינו פירשו לשון משגה, בעבור אהבתה תהיה שוגג בשאר עסקיך, כי היא משמרת על שלך. מביאים פה סיפור, תראו, ירושלמי ברכות. איך מפרש את הפסוק הזה? ריש לקיש הוה מגי באורייתא סגי. ריש לקיש היה עם הראש שלו כל הזמן בתורה. הוה נפיק לבר מתחומה בשבתא ולא הוה ידע. הוא יושב ולומד תורה, ובלי לשים לב הוא הולך מחוץ לתחום, כי הוא, הראש שלו נמצא כולו בתורה. לקיים מה שנאמר באהבתה תשגה תמיד. בירושלמי זה הפסוק שלנו, באהבתה אתה שוגג, זווי מביאה אותך, אבל זה באהבתה תשגה תמיד. יש פטור לריש לקיש. זה כמובן דרשה. ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נוכריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש וכל מעגלותיו מפלס. אם אדם, אולי כנגד החוכמה שאדם הולך בדרך ומחפש את הכסף, יגיד אני הולך ככה, יש לו תירוצים, כל הזמן אמרנו, אמרנו, הרחק מעלה דרכך, לא להתקרב בכלל. אדם הולך, הקדוש ברוך הוא רואה הכל. כי נוכח עיני השם דרכי איש. והתאוות של האדם, שהוא עושה אותם בסתר, וכל מעגלותיו מפלס, הקדוש ברוך הוא רואה הכל. אבונותיו ילכדו את הרשע, ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך. האבון זה הלא תעשה, והביטול עשה זה נקרא חטאת. חטאת בלשון התורה זה לפעמים חסר. חטא, חסר. חסר את המצוות עשה. חז"ל אומרים שאדם שביטל עשה לא מאנישים אותו, אלא בעידנה דריתך. שיש איזה אדם ביטל מצוות ציצית, אז ככה הוא לא נהנש, אבל שיהיה עידנה דריתך, או שאת קיר נטוי כזה, אז אז גם יפרעו ממנו על ביטול עשה. אז על אבונותיו שהם ביטול הלא תעשה, ילכדו את הרשע, ילכדו לו את הרשע. ובחבלי חטאתו, במה שהוא לא עשה עשה, יתמך, הוא לא יוכל לצאת על ידי החבלים האלה. הוא ימות באין מוסר, וברוב יבלתו ישגה. יישאר בלי שום דבר, ככה זה יהיה סופו. אומר הגרא, הוא ימות באין מוסר, זה כנגד התאווה, שהתאווה היא מביאה למוות, והחמדה מביאה לאיוולת, ששם הוא יהיה כולו נמצא בה. אני רוצה לסיום להיות על הנקודה הזאת שהיא הקו החורז של הפרק שלנו, של האיסור הריות לעומת בהוותה תשגה תמיד, שהוא כנגד התורה, לימוד התורה. לקרוא לכם שני דברים, אחד מתוך הפירוש של הנציב בפרשת אחרי מות, כתוב ככה, לפני ההקדמה של פרשת הריות שהיא נמצאת בסוף פרשת אחרי מות, כתוב ככה, פסוק המפורסם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. הנציב פה אומר שאשר יעשה אותם האדם וחי בהם, חזל דרשו על הפסוק הזה שתי דרשות. אחד, זה הדרשה המפורסמת שיעבור ואל יערג בחוץ מגימל עבירות וחי בהם, אשר יעשה אותם האדם את המצוות וחי בהם. והדרשה השנייה שחזל דורשים זה הלימוד תורה. מה זה אשר יעשה אותם האדם? הנציב פה מעריך מאוד. מה זה לעשות דברי תורה? דין לבינו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מה זה לעשות תורה? חושב לעשות חיים. לעשות תורה, מה זה לעשות תורה? זה ליצור. אדם שמחדש משהו. אדם שהתוסות בהתחלה היה אצלו, הסוגיה הייתה, הוא למד אותה בפשט. ועכשיו הוא הבין את התובנה שבה הוא עשה דברי תורה. הוא יצר. הוציא אותם יש מאין, חידש חידוש. זה נקרא לעשות. אז עכשיו, איפה מופיע בתורה, הנקודה הזאת של לחדש דברי תורה? בפרשת הריות. למה זה? לחדש דברי תורה זה צריך תמיד להיות כתוב. תראו יסוד שהגרא כותב. וחי בהם. קודם כל, אם זה ללמוד תורה, מה פירוש וחי בהם? מי שלא לומד תורה הוא לא חי? הוא אומר הגרא כמה פעמים בלשון התורה שכתוב וחי, אתם מדביקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה פירוש חיים כולכם היום? רק מי שדבק בה שהוא חי בפועל ומי שלא דבק מת? חיים בלשון התורה כמה פעמים זה נקרא חיוניות, שמחה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, זה שמחה אמיתית. הנפש מתענגת בהרגש רוחני. ובאה הזרה זו, אומר, תראו עכשיו את הגרא, דבר נפלא, הנציב. ובאה הזרה זו דעסק התורה כאן בפרשת הריות. למה? כי על זה הזהירה התורה, שיהיו עסוקים בחוקות התלמוד, ובזה יהיו נשמרים מהרהורי הריות. וכדאית במסכת עבודה זרה, על המקרא במשלי, מזימה תשמור עליך תבונה תנצריך, מדבר זימה תשמור עליך, תורה תנצריך. ובעבוד רבי נתן פרק כ"ה, תניא, כל הנותן הרהורי תורה על ליבו, מעבירין ממנו הרהורי זנות. וכן כתב הרמב״ם שלהי הלכות איסורי ביאה, אנחנו עוד מעט נקרא את דבריו. מכל זה אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה. ואומר הנציב, ואף על גב שהעזרה זו של שקידת התורה למי שראוי לה, ישנה גם בלא זה, אני לא צריך לשקוט בתורה רק כדי שלא יפנה ליבי למחשבות רעות, אז למה התורה כתבה את זה פה? יסוד, מכל מקום כך דרך התורה להזהיר במקום שצריך להיזהר ביותר. התורה בחרה לכתוב את זה פה, את העסק התורה, לפני פרשת הריות, כי זה מה ששומר אותנו. כמו שכתוב בעת המלחמה, ונשמרת מכל דבר רע, למה זה כתוב דווקא? תמיד צריך לשמר מדבר רע. מכל הדברים שכתובים שם. אז למה זה כתוב רק במחנה? כי בשעת המחנה זה שעה כזאת של נקודת תורפה שלפעמים הגבולות נפרצים, אז דווקא שם התורה תגיד נשמרת מכל דבר, למרות שזה נכון תמיד. ודווקא בליד פרשת הריות, אז התורה תכתוב לשמור את התורה, ואני קורא עוד משפט מהנציב, כתוב, הפסוק האחרון בפרשת אחרי מות, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם. תראו איזה משפט של הנציב. כמו שהתורה משמרת מן העריות, כן להפך, עריות מזיק לתלמוד תורה, ומתמה את האדם שאינו זוכה לה. או כמו שכתוב על המדרש אחר טוב, במדרש אחר טוב, נואף אישה חסר לב, שהקדוש ברוך הוא מסיר חוכמה מליבו. יש לו איזה ביטוי פה בזה, שהוא קורא לזה שיש עריות, השכל מתגשם. הנה. הוא מחליש כוח התורה שבו, והשכל מתגשם. טהרה, טהרה צריך, כשהשכל יקנה דברי תורה, ויכוון למיטה של תורה, צריך טהרה ונקיות, והעריות גורמות לשכל שיתגשם. אני עכשיו מסיים לקרוא בסוף הלכות יסורי ביאה, מה שהנציב שלח אותנו. הוא שהרמב״ם תמיד בדרך כלל בסוף ההלכות, השתי ההלכות האחרונות שלו הם ככה איזה דברי מוסר ודברים ככה רעיוניים. אני קורא שלוש הלכות ובזה אנחנו מסיימים. אין לך דבר, הלכות יסורי ביאה פרק ב', אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות. אמרו חכמים, בשעה שנצטבו ישראל על העריות, בחרו וקיבלו מצווה זו בתרעומת ובחייה, שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו. ואמרו חכמים, גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתן, ואין אתה מוצא קהל בכל זמן בזמן שאין בהם פרוצים בעריות וביות אסורות. ואמרו חכמים, רוב בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע. לפיכך, ראוי לו לאדם לחוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ובמחשבה טהורה. ובדעה נכונה כדי להינצל מהם. פורש, איך אני ניצלי מהעריות? לפיכך ראוי לו לאדם לחוף יצרו בדבר זה, לא רק להילחם, אלא לעשות טוב, להרגיל עצמו בקדושה יתרה, ובמחשבה טהורה, ובדעה נכונה כדי להינצל מהם. ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול. גדולי חכמים היו אומרים לתלמידיהם, יזהרו בי מפני ביתי, יזהרו בי מפני קלתי. שאפילו ניזהרו מהקרובות משפחה שלהם. למה? כדי ללמד לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו מן הייחוד. וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השחרות ומדברי הגבים, שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות. ולא יישב בלא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. גדולה מכל זאת אמרו, הנה עכשיו תראו על הקשר בין עריות לתורה. גדולה מכל זה אמרו, יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. בחוכמה הוא אומר, ואיך מסיים הרמב״ם את ההלכה שלו? בחוכמה הוא אומר, מהפסוק שקראנו עכשיו? בחוכמה הוא אומר, הילד האבים וילד חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. הלימוד התורה, הרמב״ם מפורש, לוקח את הפסוק שלנו במשלי ללימוד התורה, ואומר, זה בעצמו מציל אותך. כי להיות כל הזמן במלחמה, זה גם צריך להיות גיבור. אבל זה לא הפתרון, זה רק לתת מלחמת מגן. הפתרון הוא, במקום למלות את האדם רוצה למלות את עצמו בעוצמות, תמלא את עצמך בקדושה, בתפילה, בתארה, והמחשבות האלה יסורו מאליהם.